אוקיי, אנחנו עוברים למתעסק עכשיו. מה השם שלך? תזכיר לי. אמנון? אנחנו עוברים למתעסק. ראינו עד עכשיו בעצם, מעבר למבוא הכללי, אבות, תולדות, בכלל איסורי שבת, מה הרעיון שלהם. אז דיברנו על אינו מתכוון, על מלאכה שאינה צריכה לגופה, ועל שוגג. נכון? זה היה בעצם הנושא בסמסטר הזה, חוץ מהפעם האחרונה שזה עשיתי שיעור נפרד על לענייני יום השואה וכדומה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לעבור למתעסק, והסדר הוא לא מקרי. זאת אומרת, מתעסק יכול להיות דומה אינו מתכוון, יכול להיות דומה לשוגג, ובעצם השאלה העיקרית היא איך להגדיר אותו בכלל, את מתעסק. מה היחס בינו לבין שוגג, מה היחס בינו לבין אינו מתכוון. זה בעיקר שני אלה. ולכן הקדמתי את שני את הבירורים ההם, לפני שאנחנו נכנסים לשאלת המתעסק. אתם תראו שבמקרים מסוימים הגמרא מתייחסת או הראשונים, או האחרונים, מתייחסים לסיטואציה מסוימת כמתעסק, ואחרים רואים את זה כאינו מתכוון, או כשוגג. וזה אומר שבעצם הקו הוא קו מאוד, מאוד לא חד. נדמה לי שמאחורי הדברים יושבת גם איזושהי בעיה פילוסופית, ואני קצת אעיר גם עליה. אז אני מתחיל מכריתות, מראה בכריתות. אמר רבי יהודה, אפילו, רגע, אני אגדיל קצת, אפילו נתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים, ענבים וליקט תאנים, שחורות וליקט לבנות, לבנות וליקט שחורות, רבי אלעזר מחייב חטאת, רבי אליעזר מחייב חטאת, רבי יהושע פותר. אמר רבי שמעון, תמאני אם פטר בה רבי יהושע. אם כן, למה נאמר אשר חטא בה? פרט למתעסק. זאת אומרת, רבי יהושע פותר במקרים האלה מדין מתעסק, זה נקודה ראשונה, אז יש לנו פה מקרים שמוגדרים בגמרא כמתעסק, ונקודה שנייה זה שיש לנו מקור מהתורה לפטור של מתעסק. כתוב אשר חטא בה. כן? אשר חטא בה פרט למתעסק שהוא לא חוטא בה. זה באיזשהו מובן. לכן יש לנו גם את הפטור של מתעסק, את הדוגמאות שמגדירות אותו ואת המקור שלו. אוקיי? זה מה שמופיע כאן. אז הגמרא, זה המשנה בעצם. אז הגמרא אומרת, מתעסק דמי, כן? על מה, מתעסק על מה מדובר פה. איד החלבים והעריות חייב. דמר רב נחמן אמר שמואל, המתעסק בחלבים והעריות חייב, שכן נהנה. ואם מתעסק בשבת, פטור. מה הייתה? מה? מלאכת מחשבת, עשרה תורה. זאת אומרת, על מה מדובר, כשאנחנו למדנו את הפטור של מתעסק מהפסוק, על מה מדובר? אם זה מתעסק באיסורי חלבים ועריות, או איסורים שיש בהם הנאה, נקרא לזה באופן כללי, זה לא רלוונטי. למה? אין שם פטור. אז באיסורים שיש בהם הנאה, אין את פטור מתעסק. המתעסק בחלבים ועריות חייב, שכן נהנה. עוד נדבר על זה, אבל קודם כל זה הנתון. זאת אומרת, ברגע שבאדם נהנה מהאיסור, גם אם הוא יתעסק בו, הוא לא פטור. אוקיי? אז מה כן? מה, הוא מזיד? זאת אומרת, הוא לא היה מזיד. מה לעשות עם זה? אז זה לא יכול להיות שזה מדבר על מתעסק בחלבים ועריות. עכשיו, מתעסק בשבת זה גם לא יכול להיות. למה? מלאכת מחשבת עשרה תורה. אז מה? טוב מאוד, מלאכת מחשבת עשרה תורה, ולכן מתעסק פטור, מה הבעיה? כן? מלאכת מחשבת, דיברנו על זה, נכון? בהקדמות. מה זה מלאכת מחשבת? מי שהיה בסמסטר הקודם בעצם, אני שכחתי שזה סמסטר אחר. מלאכת מחשבת זה משהו, זה אוסף עקרונות שמייחד את הלכות שבת מול כל שאר התורה, ויש שם דברים מיוחדים שמופיעים רק בהלכות שבת, והסיבה לזה זה ההיקש בין התורה לבין, בין השבת לבין המשכן, כמו שבמשכן נעשתה מלאכת מחשבת, גם בשבת מה שנאסר זה מלאכת מחשבת. ולכן דברים שהם לא יהיו מלאכת מחשבת אולי לא יאסרו, מצד שני, דברים שהם כן מלאכת מחשבת, יאסרו גם אם בשאר התורה אנחנו פותרים. היינו שיש את הצדדים, צדדים לכולה וצדדים לחומרה. אז לכן בעצם, הגמרא אומרת פה ש, שברגע ש, ש זה פטור שמבוסס על מלאכת מחשבת, אז מה הבעיה? הבעיה היא שלא צריך פסוק. פטורים של מלאכת מחשבת הם נלמדים מעצם ההיקש בין מלאכות שבת לבין המשכן. אז למה אתה מביא לי פסוק מאשר חטא הבא? לא צריך פסוק. אני יודע שמלאכת מחשבת בשבת פטור. אם זה לא מלאכת מחשבת, אז בשבת אתה פטור. זאת אומרת, שאם זה מתעסק בחלבים ועריות, אז לא צריך, לא נכון הפטור של מתעסק, כי פשוט אין פטור של מתעסק. בשבת יש פטור, אבל לא צריך מקור, כי הפטור הזה נלמד ממלאכת מחשבת, אז לא צריך מקור. אז ממה נפשך, איפה נאמר הפטור הזה, שנלמד מהמקור, מהפסוק, אשר חטא בה, אוקיי? זאת אומרת, הגמרא, לרב המשכחת לה, כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. קודם כל, על מה מדובר? על מלאכות שבת, נכון? כאילו מבחינת איזה קטגוריה הלכתית. זה מדבר על מלאכות שבת. נכון, אז מה הייתה הבעיה במלאכות שבת? שאנחנו לא צריכים פסוק, כי יש לנו את הפטור שנלמד מלאכת מחשבת. למה צריך פסוק? אז רב אומר, כן צריך פסוק. מתי? שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך מחובר. למה שם צריך פסוק? לא, זה לא אני מתכוון, זה מתעסק. זאת אומרת, הגמרא אומרת שדבר כזה כן נקרא מלאכת מחשבת. זאת אומרת, אם לא היה פסוק, אז מדיני מלאכת מחשבת לא הייתי פותר כאן. דבר כזה כן נקרא מלאכת מחשבת. אבל כיוון שיש פסוק אשר חטא בה, אז אנחנו בכל זאת פותרים. זאת אומרת שמבחינת הגדרת מלאכת מחשבת נתכוון לחתוך את להגביע את התלוש. אני מתכוון לחתוך את התלוש, וחתך את המחובר, זה מלאכת מחשבת. הפטור הוא רק בגלל הפסוק של מתעסק. אוקיי? לא, זה לא מלאכה שאני צריך על גופה. מלאכה שאני צריך על גופה זה כשאתה חופר בור, ואינו צריך אל... חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אתה עושה פעולה אחת, שאותה גם התכוונת לעשות, רק לצורך אחר מהצורך שנאסר. כאן אתה עושה בכלל פעולה שלא התכוונת לעשות. התכוונת לחתוך את זה וחתכת את זה. אוקיי? אז זה לפי רבה. לאביי משכחת לה, כגון דנתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר. מה ההבדל? נכון, אין בכלל כוונה לחתוך מראש. זה רק להגביע את התלוש וחתך את המחובר. לא. נגיד, אם הוא התכוון להגביה את המחובר וחתך את המחובר, זה אותו דבר כמו התכוון לקבוע את התלוש, להגביה את התלוש. להגביה אותו, מהקרקע. הוא מחובר, אני יכול עדיין אבל להגביה אותו.
לא,
לא לתלוש אותו. נגיד, צמח מטפס. אז הוא מונח על הקרקע, אני מרים אותו.
אתה לא יכול, אבל הוא לא
התכוון.
מה?
גם
זה לא אפשרי
להגביה את המחובר. כן, לא משנה, לא, אבל אם זה לא אפשרי, אז איך הוא התכוון לזה? מה, הוא יודע מה הוא מתכנן לעשות? כן, הוא התכוון להגביע את התלוש. אז הוא אומר, אם אי אפשר לעשות את זה, אז מה הוא התכוון? כשהוא התכוון, זה אומר שעקרונית אפשר לעשות דבר כזה. טוב, לא יודע מה זה, להתכוון לעשות משהו בלתי אפשרי. בכל מקרה, לא משנה, לענייננו, זה הנקודה. אז מה ההבדל בין אביי לבין רבא? שאצל רבא, אם הוא התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, לפי אביי, דבר כזה כנראה כן יהיה איסור. נכון? כי הוא בעצם מתכוון בכל מקרה לחתוך, רק הוא חשב שזה תלוש והתברר שזה מחובר. מתי הוא יהיה פטור, אומר לנו אביי, כאשר הוא מראש לא התכוון בכלל לחתוך, הוא התכוון רק להגביע. זה כבר באמת מתעסק, זאת אומרת, זה כבר משהו אחר, אוקיי? אז בעצם יוצא ככה, שלפי אביי, גם מתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, וגם מתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר, שניהם זה מלאכת מחשבת. אין פה בעיה של מלאכת מחשבת. יכולה להיות פה רק בעיה של מתעסק. וגם הבעיה הזאת, אומר הבעיה, קיימת רק במקום שהוא לא התכוון לחתוך. אבל אם הוא התכוון מראש לחתוך, למרות שזה תלוש, וחתך את המחובר, אז זה יהיה איסור. אגב, סביר מאוד שזה לא, זה לא התחייב סקילה. זה לא איסור במזיד, נכון? אבל זה יהיה איסור שוגג. זאת אומרת, חטאת הוא יצטרך להביא. זה לא, כשאנחנו מדברים פה שזה יהיה איסור, אין הכוונה שהוא נחשב מזיד. לא נחשב מזיד, הוא לא התכוון לעשות את ה... את ה הוא לא ידע שהוא עושה פה פעולה אסורה, אוקיי? הטענה היא אבל שמתעסק זה משהו יותר גרוע משוגג. מתעסק אתה גם לא חייב קורבן. לא רק שאתה לא חייב סקילה. ופה הוא אומר, לא, לא, קורבן אתה כן חייב, כי היה פה איסור. ברור שעונש לא תצטרך, כן? אין פה מזיד. אבל בכל מקרה זה דעת אביי. לפי רבא, נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, ונתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר, שניהם כנראה יהיה פטור. שניהם זה מתעסק. אוקיי? וגם אביי וגם רבא מסכימים שבשני המקרים האלה זה מלאכת מחשבת. נתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר, שניהם מבחינת מלאכת מחשבת זה מלאכת מחשבת. כל השאלה, האם יש פה פטור של מתעסק? לפי אביי, יש פטור של מתעסק רק בנתכוון להגביה וחתך, ולפי רבא, יש פטור של מתעסק גם בהתכוון לחתוך וחתך. וגם, כמובן, גם בהתכוון להגביה וחתך. של אביי, בסדר? זאת המחלוקת. דאיתמר, שנינו, נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר, פטור. מה איתה, מה? דעה, לא יכוון לשום חתיכה. כן, הוא לא התכוון לחתוך בכלל. לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, קודם זה להגביע וכאן זה לחתוך. אביי אמר חייב. דעה, יכוון לשום חתיכה. רב אמר פטור, דעה, לא יכוון לחתיכה דאיסור. לחתיכה דאיסור, לא לחתיכה דאיסור. כן, זה חוזר על העניין. אנחנו כבר מגלים פה עכשיו אם ככה, עוד נקודה. ואת, היו לנו דוגמאות למה זה מתעסק. היה לנו מקור מהתורה אשר חטא בה, שהוא המקור לפטור מתעסק. ועכשיו יש לנו דיון בשאלה מה ההבדל או מה היחס בין זה לבין מלאכת מחשבת. הגמרא אומרת שברגע שיש פסוק שפוטר מתעסק, כנראה שמבחינת פטורי מלאכת מחשבת זה לא עובר. זאת אומרת, זה לא יהיה פטור בין הפטורי מלאכת מחשבת. במילים אחרות, גם בשני המקרים, הן של אביי והן של רבא, זה לא פטור מדין למלאכת מחשבת. זה מלאכת מחשבת נקרא. אוקיי? השאלה אם יהיה פה פטור של מתעסק, היא יכולה להיות על הפרק. וכאן אביי ורבא חולקים. אם יתכוון להגביה וחתך, ודאי יהיה פטור של מתעסק, יתכוון לחתוך וחתך, מחלוקת אביי ורבא. אוקיי? יש מקרים אחרים, למשל, מלאכה שאינה צריכה לגופה. בפשט הגמרא בחגיגה, זה לא מלאכת מחשבת בכלל. כן?
הגמרא קצת משהו שמתעסק, כאילו זה יכול לחפוף גם למלאכת מחשבת. זאת אומרת, לרב משכחת, זאת אומרת, יוכל להיות, יהיה מתעסק למלאכת מחשבת, אבל אז לא צריך את הפסוק. זאת אומרת, זה משהו שכאילו במתעסק עצמו יכול להיות דרגון.
לא, עוד צריך לדבר עוד מה ההבדל, אבל אין פטור של מלאכת מחשבת על המקרים האלה. זה ברור, אוקיי? על המקרים שמדובר פה. עכשיו, אחת ההשלכות היא, וגם רואים את זה מהדיון בגמרא, חלבים והריות וכולי, שזה לא דין מדיני שבת. ואת הדינים של מלאכת מחשבת הם דינים שנאמרו רק לגבי איסורי מלאכה בשבת. מלאכה שעצרה לגופה יש רק על איסורי מלאכה בשבת. אפילו אינו מתכוון, ראינו, שאומנם יש אותו בכל התורה, אבל רב חיים ועוד אחרונים מסבירים שהאיסור של אינו מתכוון בכל התורה והאיסור של אינו מתכוון בשבת זה שני איסורים שונים. זה איסור מגדר מלאכת מחשבת וזה איסור בכל התורה. רב חיים אפילו אומר שזה דעת וזה כוונה או רצון. ואתה גם ההגדרות שלהם הן הגדרות שונות. אוקיי? עכשיו גם פה במתעסק יש לנו מבנה דומה. זאת אומרת, יש מקרים שבהם אתה תהיה פטור מהלכות שבת מגדרי מלאכת מחשבת, יש מקרים שבהם אתה תהיה פטור מדיני מתעסק הכלליים, אשר חטא בה. מה ההבדל? שבמקרים מהסוג השני, אתה תהיה פטור לא רק מהלכות שבת, אלא בכל התורה כולה יש פטור של מתעסק. במקרים שהם באמת מתעסק. יש מקרים בשבת, שהם מקרי מלאכת מחשבת, ששם הפטור יהיה רק בהלכות שבת. כי בהלכות שבת יש דרישה נוספת שזאת תהיה מלאכת מחשבת. בכל התורה לא יהיה את הפטור הזה. אבל עקרונית מבחינתנו, מה שאנחנו קוראים פטור של מתעסק, זה לא פטור בהלכות שבת. זה פטור בכל התורה כולה. מי שמתעסק לא עבר איסור. אוקיי? בגמרא בשבת עין ב' גם כן מובאת המחלוקת הזאת של אביי ורבא. ושם עולה השאלה מה היחס בין זה לבין שוגג? או לא שם, אלא ברש"י. ברש"י שם. עולה השאלה, מה ההבדל בין זה לבין שוגג? גם רש"י בקריטות, עוד רגע נחזור אליו. זאת אומרת, ננסה רגע לחדד קצת את הקושי. לכאורה, מה שיש כאן זה בסך הכל שוגג. זאת אומרת, הוא חשב שהוא מגביה או חותך תלוש, טעה, פשוט התברר שזה היה מחובר. למה זאת קטגוריה שונה משוגג? ושוב, זאת קטגוריה שונה. למה היא שונה? כי שוגג גם הוא לא נענש. אבל שוגג עשה איסור שבת, בשוגג הוא חייב קורבן חטאת, נכון? מתעסק, ודאי שהוא לא חייב עונש, במובן הזה זה כמו שוגג, הוא לכל היותר שוגג. אבל לא, הוא פחות משוגג. הוא אפילו לא חייב קורבן. במובן הזה, אין פה בכלל איסור שבת. לא שאתה פטור כי היית שוגג, אתה פטור מהשכילה. אלא אין פה בכלל איסור שבת. זה לא טיעון לעונש מתעסק. מי שהתעסק לא עשה איסור. שוגג זה טיעון לעונש. זאת אומרת, אם הייתי שוגג, אי אפשר להעניש אותי. בסדר, אבל את האיסור עברתי. אז אני צריך כפרה, אני מביא קורבן. מה? רגע, אתה כבר עונה. אני קודם כל רוצה לחדד את השאלה. אינו מתכוון, סליחה, המתעסק, אתה בכלל לא עברת איסור, זה לא טיעון לעונש. אם אתם זוכרים, נתתי בדיוק את ההקדמה הזאת בתחילת השיעורים על אינו מתכוון. שבאינו מתכוון, הרבה פעמים אנשים חושבים, טוב, לא התכוונתי, כאילו, תמיד, לא התכוונתי, זה כאילו טיעון לעונש, אני לא אשם. לא, אינו מתכוון, זה אומר שאין פה איסור, זה לא טיעון לעונש. אם אתה עשית את זה באינו מתכוון, זה לא בגלל שאתה לא אשם, אז פותרים אותך מהעונש. אלא אין איסור בכלל. מי שעשה באופן כזה, הוא בכלל לא עשה איסור. שימו לב, באינו מתכוון, לא חסר שום דבר בכוונה שלו. לא באמת חסר. תחשב, הוא מי שגורר ספסל ויוצר חריץ. תדר? מה זה אומר שהוא לא התכוון? בתפיסה הפשוטה, נעזוב כרגע את הרב חיים, בתפיסה הפשוטה. זה אומר שהוא לא עשה את זה בשביל ליצור את החריץ. אבל הוא ידע שיווצר חריץ. לא היה פה איזשהו משהו שהוא לא התכוון אליו. הוא לא עשה את זה בשביל החריץ. הוא עשה את זה בשביל לגרור את הספסל. אין פה שום... זאת לא יכולה להיות טענה לפטור מעונש. אם באמת דבר כזה היה אסור, אז אין לך שום טענה של פטור מעונש. אתה ידעת שיווצר פה חריץ. נכון? למה עשית את זה? כי לא את זה רציתי. אז מה אם לא את זה רצית? כמו שאני ארצח את הבן אדם, אני רק התכוונתי להתאמן במטווח. עכשיו ראיתי שהוא פה, הוא פשוט היה מטרת הדמות שלי. אוקיי? אז יריתי עליו והרגתי אותו. עכשיו אני אומר, תראו, אני לא התכוונתי להרוג אותו, אני רק התכוונתי להתאמן בכלייה למטרה. אוקיי? אז אתם מבין, אם היית אומר שדבר כזה הוא לא רצח, אז זאת טענה מהותית. דבר כזה לא מוגדר כרצח. אבל ודאי שזאת לא יכולה להיות טענה שפותרת אותי מעונש. תראו, אני לא אשם. אתה לא אשם, אתה אשם לגמרי. זה שלא היית מעוניין בזה שהוא ימות, אלא רצית רק להתאמן בכלייה למטרה, זה לא קשור לשאלת האשמה. במקום שבו אני יכול להגדיר את האיסור באופן כזה, שאם אני לא מתכוון לזה, אלא רק לזה, אז אין איסור, אז אתה יכול להעלות את הטענה הזאת. אבל אתה לא יכול להעלות את הטענה הזאת כטענת להקלה בעונש. בסדר? לכן, זה לא רק שזה לא נאמר על הקלה בעונש, זה לא יכול להיאמר על הקלה בעונש. זאת לא טענה שנאמרת על הקלה בעונש. אוקיי? שוגג זה טענה להקלה בעונש. עכשיו, במקרה הזה של מתעסק, זה מה שאני עכשיו רוצה לחדד. במקרה הזה של מתעסק, כן אפשר להגיד, זה טיעון להקלה בעונש. לכן קושרים את זה למלאכת מחשבת ולשבת. זה טיעון להקלה בעונש. למה? בסך הכל, אני חשבתי שאני חותך תלוש, או מגביה תלוש, בכל מקרה דבר שהוא לא אסור, ויצא לי שתלשתי את המחובר. מה אתם רוצים? אני שוגג, לא ראיתי, אנוס, שוגג, לא משנה, משהו מהמשפחה הזאת. זה טיעון להקלה בעונש. בגמרא פה רואים לא כך. בגמרא פה רואים שמתעסק לא עשה איסור. לא שאני פותר, שוגג עשה איסור, רק יש טיעון להקלה בעונש. אינו מתכוון, לא עשה איסור בכלל. מבחינת שתי הקטגוריות האלה, המתעסק דומה לשוגג. זה טיעון להקלה בעונש. נכון? כי לא התכוונתי. מה רואים פה? רואים פה, נכון, זה ברור שיש פה גם את מימד השגגה. הטענה היא שיש פה עוד משהו, לא במקום, אלא עוד משהו. בסדר? מה זה העוד משהו הזה? שאין פה איסור. אם אני מתכוון להגביע את התלוש, או לחתוך את התלוש, וחתכתי את המחובר, אז חוץ מזה שיש לי טענה להקלה בעונש, כמו שוגג, יש גם פטור מהותי, לא עשיתי איסור. ממילא גם לא צריך את הטיעון להקלה בעונש, אבל עקרונית, גם אם היה פה איסור, היה לי טיעון להקלה בעונש. כמו שאמרתי קודם, נגיד לפי רבה, שאומר, לפי אביי, סליחה, שאומר שמי שהתכוון לחתוך את התלוש ותלש, חתך את המחובר, אין, זה לא מתעסק, נכון? לפי אביי. אבל ודאי שמזיד הוא לא יהיה. הוא יהיה שוגג. אז ברור שבכל מתעסק יש גם מימד של שוגג. אבל זה לא רק מימד של שוגג. מה עוד? יש פה עוד משהו כמו אינו מתכוון. זה שילוב בין השוגג לבין אינו מתכוון. המתעסק. זה הנקודה החשובה. מה זאת אומרת? מצד אחד יש פה את המימד הסובייקטיבי. לא התכוונתי לזה, התכוונתי לזה. אני לא אשם. לא ידעתי שאני עושה איסור. אוקיי? לכן למשל מה שכתוב ב... כן, התכוון לחתוך טענה כזאת וחתך ענבים, שם זה משהו אחר. שם הוא כן התכוון לאיסור, אסור לחתוך ענבים ואסור לחתוך טענים. אין הבדל. המקרים של המשנה. נכון? לכן אני עוזב את זה כרגע. אני מדבר כרגע על המקרים שבגמרה. אז מצד אחד יש פה את השוגג. ובמובן הזה זה לא דומה לאינו מתכוון. מי שגורר ספסל ונוצר חריץ, אין לו שום מימד של שוגג. הוא ידע בדיוק מה הולך לקרות פה. שם אין בכלל מימד של שוגג. ולפי רבי יהודה, שמחייב על אינו מתכוון, הוא מחייב ממש. הוא לא מחייב חטאת. הוא מחייב סקילה. נעזוב כרגע, יכול להיות שמצד מלאכת משאבת, בכל זאת זה יורד ליסוד הרבנן, מחלוקת ראשונים שראינו אותה. ברמה העקרונית, ודאי שפטור של שוגג אין שם. ואינו מתכוון, אין פטור של שוגג. מצד שני, בשוגג, אין פטור של אינו מתכוון. ותסית האיסור. רק בשוגג. יש לך טענות להקלה בעונש. זה לא כמו אינו מתכוון. מתעסק הוא שילוב של שניהם. מתעסק, יש פה גם טיעון להקלה בעונש. לא ידעתי שאני עושה איסור. לא התכוונתי, שוגג. לא התכוונתי. אתה אני שוגג. חוץ מזה, גם יש פה כנראה היעדר של האיסור עצמו. כי עובדה שאני לא חייב חטאת, זה לא כמו שוגג. לא חייב חטאת, למה? שוגג הרי כן חייב חטאת. כי פה אין אפילו את האיסור. לא רק שאני שוגג. אוקיי? עכשיו השאלה היא, למה זה? מה, 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 מה יש ב... במתעסק ששונה משוגג רגיל. או במילים אחרות, איפה נכנס פה המימד הנוסף של האינו מתכוון? כלומר, אמרתי שבעצם מתעסק זה סכום של שוגג ואינו מתכוון ביחד. מכפלה, לא סכום. כן, של שוגג ואינו מתכוון ביחד. אוקיי? מכפלה לוגית, כן, קרטזית, לא יודע שתקראו לזה. לא, לא, לא מכפלה רגילה. אז וגם הסכום. אז השאלה איפה זה נכנס? מה ההבדל? מתי שוגג ייחשב שוגג, ואז את האיסור יש, שרקש לך הקלה בעונש, אתה מביא חטאת, ומתי שוגג יהיה מתעסק? נכנס בו המימד שלה, אינו מתכוון. אז רשי אומר כך, רשי בשבת עין בית, קודם כל הוא אומר כך, אני אתכוון להגביע את התלוש, כגון, דנפל סכין בארוגת הירק, ונתכוון להגביעו. ציור מוזר. איך אתם הייתם מפרשים? כוון להגביע את התלוש ותלשת מחובר. מה? מה זאת אומרת ירק? הוא חשב שהכרוב הוא תלוש והוא טעה, הכרוב הוא בעצם מחובר. רשי לא מסביר ככה. רשי אומר, נפל סכין בארוגת הירק, הוא התכוון להגביע את הסכין, לא את הדבר שאותו הוא חתך. אבל הגבעת הסכין בעצם חתכה ירק כלשהו. נכון? זה לא ההסבר שאנחנו היינו מסבירים. מתוספות מאיר על רשי, חולק על רשי. אבל רשי ככה מפרש. למה הוא מפרש ככה?
הוא לא רוצה להגיד שזה אותו חפץ, הרי הוא
מחובר. אם זה היה אותו חפץ, מה היה הדין? רשי מבין שאם זה היה אותו חפץ, זה שוגג. זה לא מתעסק. נכון? רשי בעצם אומר שאם אתה התכוונת להרים כרוב, וחשבת שהוא תלוש, והתברר שאתה היית, הוא היה מחובר. זה לא פטור שמתעסק, זה שוגג. זה יהיה שוגג, אתה תהיה חייב חטאת. עוד פעם, עונש אין כמובן. אתה לא ידעת שאתה עושה איסור. אבל זה רק שוגג, אין פה את המימד האחר. בשביל שיהיה פה גם את המימד של האינו מתכוון, או שזה, בשביל שזה יהפוך למתעסק, אתה צריך שזה יהיה אובייקט אחר. אתה רוצה להרים את הסכין, שהוא ודאי תלוש, אבל איכשהו יצא שתלשת פרי כלשהו. אוקיי?
יכול
להיות שרשי
רק
חושב
את זה לפי רב,
כי
לפי רב באמת זה יותר
משהו. אביי מחמיר יותר מרב.
נכון, אז יכול, אביי, הוא פותר יותר מרב.
לא, הבעיה, רבה פותר יותר מהבעיה. רבה פותר שגם כשהתכוון להגביה, רבה אומר שגם כשהתכוון להגביה וגם כשהתכוון לחתוך, לא? רגע, טעיתי? התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, שזה לפי אביי אסור. ורבה אומר זה פטור. התכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר, ודאי יהיה פטור לפי שניהם. אז רבה הוא המקל. אביי הוא המחמיר.
עוד שאלה שאומרת רק לפי הבייס, רק לפי הדעה המחמירה. שהוא לא אומר...
זאת אומרת, לפי הבייס, שהתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר, אז רק בשני דברים שונים. אבל אם זה באותו דבר עצמו, אז הבייס מחייב. אין סיבה לייצר עוד... לא רואה סיבה לייצר עוד מחלוקת בין הבייס לרבה.
זה לא מפורש שהביא את זה. זה יכול אפשר להגיד שהוא הביא את זה מזה ש...
לא, זה כרוב, זה כרוב. התכוון להגביה זה בשני עצמים שונים, להגביה את זה וחתך את זה. התכוון לחתוך וחתך זה באותו עצם עצמו. מה קורה אם התכוון להגביה וחתך את אותו עצם עצמו? לפי רש"י הוא יהיה שוגג ולא מתעסק. בסדר? עכשיו, אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, רש"י אומר, וחתך את המחובר פטור, דכתיב אשר חטא בה, ודרשינן בכריתות, פרט למתעסק בדבר אחר, ועשה דבר זה. שוב פעם, אתם רואים, צריך להיות דבר אחר. כי אם זה אותו דבר עצמו, אז לפי רש"י זה לא נקרא מתעסק, אוקיי? ושוגג היחידמי, זאת אומרת רש"י, טוב, אז מה ההבדל בין זה... לבין שוגג, הרי אתה רואה שבאותו דבר עצמו, המתעסק בעצמו הוא לא מתעסק, הוא שוגג. אז למה בדבר אחר המתעסק הוא לא שוגג? הרי לפי רש"י השאלה מחמירה, נכון? אם הייתה הבחנה קטגורית בין מתעסק לבין שוגג, כמו שתוספות שחולק על רש"י, אז השאלה פחות קשה. נמצא איזשהו חילוק, אבל רש"י אומר לא, מתעסק בעצמו, אם זה באותו דבר, לא בשני דברים שונים, הוא יהיה בעצמו שוגג. אז למה בשני דברים זה לא שוגג? מה ההבדל? הוא שגג פה, הוא שגג פה. מה זה משנה? זאת אומרת רש"י, כגון שהתכוון לכך, רגע, פרט מתעסק בדבר אחר ועשה דבר זה, ושוגג היחידמי, כגון שנתכוון לכך. אבל שגג בסבר שאין היום שבת, או סבר שמלאכה זו מותרת, זה שוגג. וזה מתעסק בהגבהה היה ולא בחתיכה. אז מה ההבדל בין שוגג לבין מתעסק?
השאלה שלו, אם הטעות שלו היא מהותית, כאילו ממה הוא עושה, או אם הטעות שלו היא סתם משהו ברקע, כאילו בתנאים.
נכון. זאת אומרת, אם הבן אדם יודע בדיוק מה הוא עושה, ומה שהוא מתכוון זה בדיוק מה שהוא עושה, רק חסר לו איזשהו רקע, מידע על הרקע. איזה מידע? שתי אפשרויות. או חסר לו מידע עובדתי, למשל מידע של שבת היום, או שחסר לו מידע הלכתי, למשל שאסור לחתוך בשבת. נכון? אלה שני סוגי השוגגים במשנה בפרק כלל גדול. מי שלא יודע ששבת היום, או מי שלא יודע שאסור לצוד או לחתוך בשבת. אפרופו מישהו שאמר קודם, שההבדל הוא הבדל בין אם אתה לא יודע את הדין או לא יודע את המציאות. לא, זה לא ההבדל. בשוגג יש שני סוגי הבדל. יש שני סוגי שוגג, סליחה. מי שלא יודע את המציאות ומי שלא יודע את הדין. שניהם זה שוגג. אז לכן זה לא החלוקה בין שוגג לבין מתעסק. אז מה כן? רש"י אומר שמתעסק קיים במקום שבו אין לך שום שגגה, לא בדין ולא במציאות. אבל אתה פשוט לא מתכוון לעשות את הפעולה שאותה עשית. אתה פשוט עושה פעולה אחרת מזו שאתה חושב שאתה עושה. אוקיי? לא מתכוון באומה שאינו מתכוון. כן? אלא לא מתכוון זה לא מעוניין. או לא, אתה פשוט לא יודע. אתה לא יודע שאתה עושה בעצם פעולה א', אתה חושב שאתה עושה פעולה ב'. בשוגג אתה עושה בדיוק את הפעולה שאתה חושב שאתה עושה. אתה יודע שזה מחובר, אתה יודע שאתה חותך, ולכן אתה עושה בדיוק את מה שהתכוונת לעשות, מה שאתה חושב שאתה עושה, זה מה שאתה עושה. רק לא ידעת ששבת היום, או לא ידעת שאסור לחתוך בשבת. היה חסר לך מידע או הלכתי או עובדתי על הנסיבות של הפעולה. אבל הפעולה מצד עצמה היה ברור לך מה שאתה עושה. מה שחשבת זה מה שעשית.
מה זה לא מתכוון?
לא מתכוון, זה מי שגורר ספסל ויוצר חריץ.
לא, מה קרה? הוא לא מתכוון למה קרה, אבל אני יודע
הוא
מה
יודע
קרה.
שייווצר חריץ, אין? לא
הוא
חסר
מאמין,
לנו
יכול
סימן.
להיות שהוא לא רצה לעשות כלום בכלל. זה לא שהוא רצה לעשות פעולה אחת ויצא
לא,
מזה,
לא,
הוא
לא,
לא
לא,
רצה לעשות
הפוך,
כלום.
אינו מתכוון למשהו יותר חמור ממתעסק.
בפשטות,
לא יותר קל ממתעסק. בפשטות אינו מתכוון יותר חמור ממתעסק. עוד נדבר על זה, אבל זאת התפיסה הפשוטה. למה? ושאינו מתכוון, יודע בדיוק מה הוא עושה, אין לו שום טעות, הוא יודע שהוא גורר ספסל, והוא יודע שיכול להיווצר פה חריץ. עוד פעם, גם אם זה לא פסיק רישא, זה לא משנה אם זה פסיק רישא או לא. גם אם זה לא פסיק רישא, הוא יודע שיכול להיווצר פה חריץ. רק לא בטוח, אבל יכול להיווצר פה חריץ. ואת הכל הוא יודע מראש. ומה שהוא עושה זה מה שהוא חשב שהוא עושה. אין שום פער בין מה שהוא חשב לבין מה שהוא עשה בפועל. לכן, זה יותר גרוע ממתעסק, זה יותר חמור ממתעסק. נגיד רבי יהודה שחולק על רבי שמעון מחייב בעינו מתכוון, אבל מתעסק אין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון. אז הטענה היא שבשוגג חסר לך מידע נסיבתי, אבל הפעולה עצמה שאתה עושה, או החפץ שבו אתה עושה את הפעולה, אתה יודע בדיוק במה מדובר. מה הפעולה, מה החפץ.
זה שזה, הוא לא, יש לו איזה שתי צמחים, הוא לא יודע מה זה התאנים, מה זה הענבים.
לא, לא, אמרתי, אני עוד לא נכנס למשנה. אתה מדבר על המשנה, לא על הגמרא.
כן.
התאנים והענבים. אני מדבר כרגע על הגמרא, באי ורבא. משנה נראה עוד בהמשך. בסדר? משנה זה באמת בעייתי. אז הטענה של רש"י, בקיצור, זה שיש לנו ככה. נעשה היררכיה, אוקיי? מתעסק זה הכי קל. אינו מתכוון קצת יותר חמור, שוגג יותר חמור. זאת ההיררכיה. למה? מה חסר בכל אחד מהם? נתחיל מלמעלה, כן? השוגג בעצם יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא התכוון לצוד בהמה כלשהי, וזה מה שהוא עשה בדיוק. הוא התכוון לחתוך צמח מסוים שהוא מחובר, הוא ידע שהוא מחובר, וזה אכן מה שהוא עשה. לא חסר לו שום מידע ביחס לפעולה שאותה הוא עושה. הוא עושה בדיוק את הפעולה שהוא חשב לעשות. איזה מידע חסר לו? למה הוא שוגג? או מידע עובדתי, ששבת היום, או מידע הלכתי, שהוא לא יודע שאסור לחתוך בשבת. שימו לב, אוקיי, זה לגבי שוגג, בסדר? מה קורה בעינו מתכוון? בעינו מתכוון לא חסר לו שום מידע. לא עובדתי ולא הלכתי. לא חסר לו שום מידע. לכן אין פה בכלל את הפטור של שוגג. אבל יש כלל, לפי רבי שמעון, לפי רבי יהודה לא, אבל לפי רבי שמעון, יש כלל שאומר, שאם אתה עושה פעולה, נגיד לפחות בדיני מלאכת מחשבת, למרות שיש את זה גם בכל התורה, אם אתה עושה פעולה כשמטרתך היא מטרה אחרת, אז אין פה איסור בכלל. אתה לא צריך פטורים של שגגה, כי אין איסור. לא התכוונתי לאלף, עשיתי בזה מתעסק. מה שנקרא אצלנו מתכוון בשפה היומיומית שלנו, זה יותר דומה למתעסק. כשאני אומר לא התכוונתי, בעצם אני מתכוון למתעסק, במשמעות של השפה העברית. בגמרא, אינו מתכוון זה משהו אחר. אינו מתכוון, הכוונה, מה הייתה מטרת הפעולה שלי? אני ידעתי בדיוק מה קורה פה ומה אני עושה. השאלה היא, מה הייתה המטרה? האם המטרה הייתה לגרור את הספסל? המטרה הייתה ליצור את החריץ. זה הכל. ולכן פה זה חידוש הלכתי. זה לא, לא כמו שוגג שיש פה חידוש, זה פשוט, אתה לא אשם, מה לעשות? פה זה חידוש הלכתי, דבר כזה בכלל לא נאסר. אין פה איסור במצב כזה, לפי רבי שמעון, לפי רבי יהודה יש, אוקיי? אבל, למה אני קורא לזה דבר שהוא יותר חמור ממתעסק? כי למשל לפי רבי יהודה, שלא נאמר החידוש ההלכתי הזה שאינו מתכוון זה לא אסור, באמת רבי יהודה יגיד שהוא חייב, לא רק שהוא חייב, זה סקילה, זה לא חטאת, זה יותר גרוע משוגג. שימו לב, ההיררכיות פה מאוד מורכבות. זאת אומרת, אינו מתכוון כאילו יותר קל משוגג, אבל זה הכל לפי רבי שמעון. לפי רבי יהודה הוא יותר חמור משוגג. למה? כי אין לו שום יחס לשוגג. ואינו מתכוון, אין שגגה. כל השאלה זה אם יש איסור כזה או אין איסור כזה. אבל זה קשור לשגגה. שגגה אין כאן. לכן אם לפי רבי שמעון אין איסור כזה, אז אין בעיה, הכל מותר. לפי רבי יהודה שיש איסור כזה, אז זה חייב סקילה. כי אין פה מימד של שגגה, זה לא קשור לעניין. זה על ציר אחר בכלל. עכשיו, מה קורה במתעסק? במתעסק יש את מימד השגגה. נכון? יש את מימד השגגה, הרי אני לא יודע שאני עושה איסור. אוקיי? אבל יש פה עוד משהו. אם אני מתעסק, כוונתי להגביה ותלשתי, לא משנה, הבא לשיטתו ורבה לשיטתו, אז אין פה איסור בכלל. לא התחדש שיש פה היסוס. במובן הזה זה כמו אינו מתכוון. רק זה יותר קל מאינו מתכוון, כי לא רק שיש פה אינו מתכוון, אלא אתה גם שוגג. אינו מתכוון רגיל, אין את מימד השגגה. אם זה היה איסור, היית חייב סקילה. שנייה אחת, במתעסק, יש פה מימד של שגגה. זאת אומרת, גם אם הייתי מחליט שאין פטור של מתעסק, או לפי הבעיה נגיד, במקרה שאין פטור של מתעסק למשל, עדיין ודאי שסקילה לא תהיה פה. כי הוא שגג. מה? כן, הוא לא יודע שזה תלוש. הוא לא יודע שהוא עושה איסור פה. זה שגגה, זה לא יכול להיות יותר גרוע משגגה. זה רק יותר חמור משגגה. זה רק אולי יותר קל משגגה או כמו שגגה. לא למעלה. זה לא יכול להיות יותר חמור משגגה, הרי הוא לא יודע שהוא עושה איסור. אז אתה בטוח ששגגה יהיה פה. אוקיי? אז לכן, ההיררכיה היא, כמו שאמרתי, שוגג הוא הכי חמור, אינו מתכוון, הוא השני לפי רבי שמעון, ומתעסק הוא הכי גרוע, לפי רב, הכי קל, לפי רבי שמעון. לפי רבי יהודה, ההיררכיה היא, אינו מתכוון בכלל חייב, יכול להיות איסור דרבנן בגלל מלאכת משאבת, אבל נעשה זה מחלוקת ראשונים, אבל נעזוב את זה. נגיד חייב, שוגג, חייב חטאת, אבל לא, לא סקילה, אינו מתכוון מותר. מתעסק, מותר. אמרתי, אתה לא צריך את הפטור של שוגג, אם אין איסור אז לא צריך, אבל הוא קיים. נפקמינה, למי שאומר שמקרה מסוים לא נכנס למתעסק, למשל, כוון לחתוך וחתך, הבעיה, שהתכוון לחתוך וחתך אין פטור של מתעסק, ודאי שזה לא יהיה יותר גרוע משוגג. זה הנפקמינה. יש את המימד של שוגג, רק זה מימד ממוסך. זאת אומרת, הוא לא בא לידי ביטוי, כי אין ממה לפתור אותך. זאת אומרת, לא עברת איסור. אבל הנקודה היא חשובה שיש פה איזשהו משהו משולב. אני אביא לכם אולי דוגמה שתחדד קצת את העניין. מה היחס, כתבתי פעם איזה מאמר על גניבת דעת. יודעים מה זה גניבת דעת? גניבת דעת זה למשל, בא מישהו וגמרה בחולין, בדף צדיקי נדמה לי, וגמרה דנה שם יש סוגיה של גניבת דעת, זה איסור דאורייתא, גניבת דעת. כמעט לכל הדעות, יש שם איזו שיטה אחת בראשונים, הריטווה נדמה לי מביא, איסור, לא הריטווה, לא זוכר מי זה, איסור דרבנן, אבל בפשטות זה איסור דאורייתא. זה נלמד מלא תגנוב. מה? אתה מדבר על לא תגנובו. לא, זה משהו אחר. לא תגנובו, יש גניבת נפשות ויש גניבת ממון. אני מדבר על גניבת דעת. גניבת דעת נלמדת מהפסוק של גניבת ממון. מלא תגנובו. עכשיו, מה זה גניבת דעת? למשל, שאני מזמין אותך אליי לסעודה, ולא, ואני יודע שאתה תהיה בחוץ לארץ השבת. אני לא אצטרך להוציא את הכסף בשביל לתת לך את האוכל, אבל אני משחק אותה כאילו שאתה יקר לי ואני מוכן להשקיע בך סעודה, זה נקרא גניבת דעת. זה אגף אחד. אגף שני, שני סוגי מקרים שמופיעים בגמרא. אגף שני זה בהלכות מקח וממכר. בהלכות מקח וממכר, אתה אומר לבן אדם, קח את המכונית הזאת, היא שווה 10,000 שקל, קח אותה ב-5,000. אוקיי? עכשיו המכונית מתברר, אחרי שהוא קנה את המכונית, התברר שהיא בלי מנוע. היה מנוע, כמו שאומרים הגששים. כן? אין, היא בלי מנוע. בסדר? עכשיו, זה לא הונאה, כי מכונית בלי מנוע באמת מוכרים ב-5,000 שקל. המחיר הוא מחיר של הסחורה שקיבלת. אבל אתה לא ידעת מה קנית. לא, אז לא נקח טעות, בגלל ש... אז מה, אבל שילמת 5,000, זה המחיר של מכונית בלי מנוע. קיבלת 5,000. לא רצית, אין בעיה, תמכור את זה, תקבל 5,000, מה אתה רוצה ממנו? קיבלת 5,000, זה שווה 5,000. נכון, עובד עליו. זה גניבת דעת, זה לא הונאה. לא, לא, מי אמר? אתה קיבלת 5,000 תמורת 5,000, אין שום בעיה עם זה. אתה לא רוצה, גם אין בעיה, אתה יכול למכור מכונית בלי מנוע, יהיה לך את 5,000 בחזרה. לא הפסדת שום דבר, באופן עקרוני. אוקיי? רק הטרחה שכרוכה בעניין הזה. בסדר, זה לא... זה נקרא גניבת דעת. אגב, ברמב״ם, הגניבת דעת מהסוג השני מופיע בהלכות מכירה, והגניבת דעת מהסוג הראשון מופיע בהלכות דעות. דעות זה מידות, כן? דעות זה לא... תפיסות עולם, דעות זה מידות, של הרמב"ם. יסודי התורה זה תפיסות עולם. מה? מה? לא, אין לו על מה לשלם. על מה ישלם? הוא לא גנב שום דבר. אז זה נקרא גניבת דעת. אז פעם רקובר הזמין אותי לסוף שבוע כזה, הוא עושה סוף שבוע למשפטנים. עושים סדנאות כזה על כל מיני נושאים, אז פעם אחת היה סוף שבוע מה זה היה? אני כבר לא זוכר. לא זוכר מה היה הנושא הכללי, אבל בין היתר עסקנו שם בגניבת דעת. ובאמת ככה, כשהתכוננתי לקראת הסוף שבוע הזה, אז חשבתי, השאלה הייתה, מה בעצם היחס בין זה לבין גניבה? אברהים פלאג'י, נדמה לי, כותב, אברהים פלאג'י טוען שגניבת דעת זה... כן. אברהים פלאג'י טוען שמי שמסתכל במכתב של החבר שלו, חרם דרבנו גרשום, מי שמסתכל במכתב שאסור לו להסתכל, מכתב של מישהו אחר, עובר על איסור גניבת דעת. אז הוא אמר לי, רק עובר, כן, זה מדרש פליאה הדבר הזה. מה זה קשור לגניבת דעת? אז הוא טוען שהוא עשה חרם כדי לחזק את האיסור. זה קורה. לפעמים עושים חרם כדי לחזק איסור קיים. הוא לא חידש את האיסור, זה כל המהלך של חיים פלאג'י. רבנו גרשם לא חידש את האיסורים האלה שהוא עשה שם, אלא רק חיזק אותם על ידי חרם. בסדר? לא, זה לא. חלק מהחרמות. אבל נגיד, לגרש אישה בעל כורחו, הוא אומר שזה באמת כן איסור דאורייתא. גרש אישה בעל כורחה. כן איסור דאורייתא. אז הוא שאל אותי, הוא אומר לי, כי למה, זה מדרש פליאה, מה זה קשור לגניבת דעת? מה זה קשור לגניבת דעת? להסתכל במכתב של מישהו אחר. גניבת דעת זה לשקר למישהו, כן? לגנוב את דעתו, לשקר לו. אני לא שיקרתי לו כלום, פשוט הצצתי לו במכתב. ואז נפל לי הסימון, אמרתי לו, מה ההבדל, או לא מה ההבדל, סליחה, מה הדמיון בין שני סוגי גניבות הדעת שמופיעים בגמרא בחולין? להזמין מישהו לסעודה כשהוא בחוץ לארץ, שאני יודע שהוא בחוץ לארץ, ולמכור מכונית בלי מנוע. אוקיי? מה היחס בין שני אלה? מה תגיד? בשניהם אני משקר. גניבת דעת זה לא שקר. גניבת דעת זה איסור דאורייתא, שקר אין איסור. אין בעל לך איסור לשקר, אתם יודעים. רק בבית דין.
אתה כאילו עושה מניפולציה כדי לשפר את המעמד שלך בבן אדם.
במקח וממכר זה לא מניפולציה כדי לשפר את מעמדי אצל הבן אדם.
אתה רוצה שיהיה לו
הערכה
לא נכונה כלפי העסקה, כלפי ה...
עוד פעם, מה הקשר? למה זה אותו איסור?
לא, זו אותה מטרה, זו אותה פעולה.
למה אותה פעולה? השקר שבזה? אני אומר, אז תחזור לשקר.
המטרה היא כאילו לייצר ערך...
אז רש"י, מביאים שם את רש"י, שהוא אומר שבהזמנה לסעודה, מהסוג של הזמנה לסעודה, אתה מקבל הכרת הטוב בחינם. בעצם הוא מכיר לך טובה על זה שאתה מעריך אותו ומוכן להשקיע בו, וזה שבעצם לא היית מוכן להשקיע בו. קיבלת את הכרת הטוב חינם. טוב, בעסקה, מה, אני מקבל הכרת טובה על ההנחה שנתתי לו, כאילו, וזה בחינם, כי לא נתתי לו הנחה, גם לא תהיה לי הכרת טובה אחרי זה. זאת אומרת, הוא יגלה שאין מנוע, הוא ינסה לנסוע. כן, אם הוא לא הבבא סאלי, זה לא ייסע לו.
אבל הוא אמר לו, היא אמורה לעלות 2,000, אבל אני
מוכרחה אותה ב-1,000. והאמת היא שהיא באמת עולה 1,000? הוא סתם שיקר לו. אז יכול להיות שזה גניבת דעת גם כן, אני לא יודע. בסופו של דבר, אני טענתי את הטענה הבאה. מה ההבדל בין גניבת דעת לשקר? סתם תחשבו על זה בלי קשר עכשיו לדוגמאות של הגמרא. מה ההבדל? אנחנו הרבה פעמים, אתה גונב את דעתי, זה בעצם מילה נרדפת לאתה משקר לי. נכון? אבל זה לא. שקר, נגיד, אם מישהו ישאל אותי, תגיד, בן כמה אתה? אני אגיד לו, 12 וחצי. אז שיקרתי לו, נכון? אבל לא גנבתי את דעתו. למה לא גנבתי את דעתו? לא, לא בגלל שהוא רואה, זה לא חוכמה. אז לא שיקרתי, לא גנבתי את דעתו, סתם אני אידיוט. אלא הנקודה היא שהמידע הזה לא מגיע לו. לא מגיע לו. אני חייב להגיד לו, מה הגיל שלי? לא רוצה להגיד לך. אוקיי? ואם אני אומר לך משהו לא נכון, אז שיקרתי. אבל זה לא גנבתי ממך שום דבר, כי זה לא משהו שהוא שלך. זה לא זכות שלך לקבל את המידע הזה. גניבת דעת זה כאשר אני לוקח ממך מידע שמגיע לך שיהיה בידך. גנבתי לך את המידע, כי זה מידע שלך. שאני לוקח ממך מידע שלך, גנבתי לך אותו. אוקיי? שנייה אחת. רגע, עוד שנייה אחת, אני רק אשלים את ההסבר. עכשיו, מה אני אומר בעצם? כאשר אני מזמין אותך לסעודה, רשי אומר שמה, אתה נותן לי הכרה טובה. כמובן, מגיע לך המידע הזה, האם באמת מגיעה לי הכרה טובה או לא. אתה נותן לי הכרה טובה. אז המידע, האם אני באמת מעריך אותך באמת, ומגיע לי הכרה טובה על זה או לא, הוא מידע שמגיע לך לקבל אותו. אם אני לא נותן לך את המידע הנכון הזה, אז גנבתי ממך מידע שמגיע לך. אותו דבר במכונית. כשאתה קונה את המכונית, נכון, שילמת 5,000 וקיבלת סחורה שהיא שווה 5,000. אבל עדיין, ברור שהמידע מגיע לך, עשית לי עסקה, עשית איתי עסקה. מגיע לך לדעת מה אתה קונה. לא בגלל שיש פה הונאה, או מקח טעות, או משהו כזה, אבל המידע הוא לא מידע סתם שלי, שאתה סתם כקפריזה רוצה לדעת אותו. כמו בן כמה אתה, כן? זה סתם קפריזה. אתה רוצה לדעת בן כמה, אני לא רוצה להגיד לך. לא חייב לך את זה, אוקיי? כשאתה עושה עסקה, מגיע לך לדעת מה אתה קונה. עוד פעם, אין פה בעיה של הונאה ולא כלום, אבל המידע מגיע לך. לכן זה נקרא גניבת דעת. במילים אחרות, הטענה שלי זה שגניבת דעת, להבדיל משקר, זה כאשר אני גונב ממך מידע שהוא שלך, או שמגיע לך. שקר זה לתת לך מידע לא נכון, או לגנוב ממך מידע שהוא לא שלך, לא מגיע לך. אז זה מידע רעה לשקר. אבל לא לקחתי ממך כלום. גניבה זה לקחת ממך משהו. כשאני לוקח ממך מידע, זה נקרא גניבת דעת. אתה נותן לי הכרה טובה על זה. אתה מעריך אותי על זה שאני מוכן להשקיע בך. אם נתת לי הערכה, מגיע לך לדעת האם הערכה הזאת מגיעה לי או לא. בסדר? אז המידע הזה בעצם במובן מסוים זכותך להחזיק במידע הזה. או לא, או לא להכיר לי טובה ולא לדעת שום דבר. אבל אני לא יכול להכיל אותך במידע שגוי ולקבל כנגד זה הכרה טובה. בסדר? אז במובן הזה בעצם גניבת דעת זה מתפרש מילולית. אני גונב ממך מידע. גונב ממך אינפורמציה. ולכן אומר רב חיים פלאג'י, שאם אני מסתכל במכתב שלך, כן, שהוא לא... מכתב שהוא שלך, לא מגיע לי להסתכל שם, זה לא מידע שלי, זה מידע שלך. אז גנבתי ממך מידע. זה גניבת דעת, זה מה שהוא אומר. להסתכל, לא בגלל ששיקרתי, הנה פה למשל זה גניבת דעת. שנייה אחת, פה זה גניבת דעת של רב חיים פלאג'י, זה משהו מאוד יפה, בגלל שזה גניבת דעת שאין בה בכלל מימד של שקר. לא שיקרתי שום דבר. ועדיין זה נקרא גניבת דעת, למה? כי גם כשאני כן משקר, האיסור של גניבת דעת זה לא השקר שבעניין. השקר הוא רק האופן שבו לקחתי את המידע שהיה מגיע לך. אבל הנה פה בהסתכלות על מכתבים, אני מסתכל על מידע שהוא שלך, לוקח ממך מידע, אבל אני לא משקר, זה פה אין בכלל שקר.
במקרים...
שנייה, מה?
אתה בונה מידע מהבן אדם, במכתב.
נכון, בדיוק. מה? לא, לא, אתה יכול לשאול לגבי מידע, אבל זו שאלה אחרת. אני, עוד משפט, עוד שנייה אחת, עוד משפט, אז אני אמשיך ואז אני אענה לך. אני כתבתי, אחרי שנפל לי הסימון שם בסמינר הזה, כתבתי מאמר על זכויות יוצרים, בתחומים. והטענה שלי, זה שזכויות יוצרים, יש בזה איסור דאורייתא, פגיעה בזכויות יוצרים, יש בזה איסור דאורייתא של גניבת דעת. אתה גונב מידע ששייך למישהו אחר. וזה המקור שלי, וזה איסור תורה. ובדרך כלל בפוסקים לא מביאים, זה לא איסור תורה, והם מתפתלים נורא כדי להבין למה דבר כזה הוא אסור הלכתית. מה? לא, לא, זה מה שהוא שאל, אני הקדמתי את זה, עכשיו אני אענה לשאלה, הוא שאל את אותה שאלה. מה שאני רוצה לומר, זה כאשר אני לוקח מידע שהוא סודי, הוא שלך, הוא שייך לך, ואתה לא רוצה שהוא יצא. מה זה נקרא לקחת אותו? הרי נר לאחד, נר למאה. אני לוקח לך את המידע, המידע עדיין נמצא אצלך, זה לא שהעלמתי ממך את המידע, לא גנבתי לך את המכתב. קראתי אותו, ואחרי זה עובר אליך, ואתה קורא אותו גם כן. במידע, חלק מהעניין זה היחידאיות. זה שהמידע הוא רק אצלך. אם המידע הוא לא של, רק שלך, אז הוא לא שווה כלום. ברור, מידע שהוא, השם שלי נמצא בספר הטלפונים. אז המידע הזה, אם מישהו ייקח לי את המידע הזה, כביכול יגלה את השם שלי, למרות שלא גיליתי לו, זה לא מעניין, אין לי יחידאיות על המידע הזה, המידע הזה נמצא אצל כולם. לקחת מידע פירושו לפגוע ביחידאיות שלך לגבי המידע. הבאתי לזה מקור מגמרה אגדית, בסנהדרין, הגמרה אומרת שמה, שבאו חבריו לרבי אליעזר ביום מותו, הוא היה מנודה הרי בלוד, באו אליו ביום מותו, והוא אמר, הרבה חיסרתי מרבותיי, הרבה למדתי מרבותיי, ולא חיסרתי מהם אפילו ככלב המלקק מן הים. כאילו הוא אומר, הרי הוא בורסות שלא מאבד טיפה, רבי אליעזר היה מין כזה שהחזיק את כל תורת רבותיו. הוא אומר, דעו לכם, אני זה אפס קצהו מול רבותיי. אני למדתי מרבותיי, כל מה שאתם רואים אצלי, הכל למדתי מרבותיי. וכל זה לא חיסר מהידע שלהם אפילו ככלב המלקק מן הים. הלק הזה שלקחת מהים, רבותיי, היה להם מידע פי אלף יותר משלי. זה בעצם מה שהוא רוצה לומר. עכשיו, השאלה המעניינת היא, רש"י כבר עומד על זה שם במקום, ברמז, אבל מי שקורא את זה בנחישות וברגישות, אז רואה את זה, מה זה נקרא לחסר מרבותיי? אם למדתי מהם משהו, חיסרתי מהם? עכשיו גם אני יודע, אבל הם עדיין יודעים את זה, לא לקחתי מהם את המידע הזה. בניגוד לסיפורים החסידיים על זה שהם קונה את המנגינה מהרועה, ואז הרועה שוכח את המנגינה, ורק הרבה יודע אותה. אוקיי? וכשאתה לומד מידע ממישהו, אתה לא מחסר את זה מהמישהו, נכון? לא חסר את זה, לא, המידע נשאר אצלו, רק עכשיו, גם אתה יודע. אתה מחסר. אתה מחסר, כי מידע שהוא ערך ידעי, זה לא מידע שלך. הערך של מידע, זה כאשר הוא רק אצלי. תחשבו על פטנט שיש לי, כמו זכויות יוצרים, כן? אם הפטנט הזה ידוע לכולם, אז זה שמישהו משתמש בפטנט ואני יצרתי אותו, אז מה? הוא לא חיסר ממני כלום. מתי זה שווה לי המידע הזה? כשרק אצלי יש את המידע הזה ולא אצל אחרים. והחידוש הוא שאם אני המצאתי את הרעיון הזה, אז הרעיון הזה הוא שלי, ומותר לי לשמור אותו אצלי, ולא לתת למישהו אחר, אלא אם כן נשלם, או אם אני מסכים, או מה שלא יהיה. זאת אומרת, במידע אי אפשר להפריד את היחידאיות מהערך של המידע. בניגוד לחפץ אחר, שפה, חפץ, אני לוקח לך את החפץ, אז אין לך את החפץ. במידע, גם אם לקחתי לך את המידע, יש לך עדיין את המידע הזה. כן, אבל את היחידאיות כבר אין לך. וזה מה שרבי אליעזר חיסר מרבותיו, משהו, לא משנה, מעט, אבל חיסר. למה הוא חיסר? כי לגבי המידע שהוא למד מהם, זה כבר לא יחידאי. לא רק הם יודעים את זה, גם אני יודע את זה. אוקיי? עכשיו, למה כל זה, אני לא יודע למה, איך הפלגתי לכל זה. כל מה שרציתי לומר פה זה ככה. כל הנקודה שעשיתי פה זה הבחנה בין גניבת דעת לבין שקר. נכון? עכשיו תחשבו על גניבה שהיא לא גניבת דעת, גניבה רגילה. כלומר, כשאנחנו עושים איזה ניתוח מושגי, גניבה רגילה זה בעצם שילוב של גזל עם שקר. נכון? קומבינציה של גזל ושקר. מה ההבדל בין גניבה לגזל? בגניבה אני בא בשקט, אף אחד לא יודע ואני לוקח. בגזל, לוקח לך בכוח, נכון? זה מה שהמדרש אומר, לכן חייבים ארבעה וחמישה בגנב, ולא בגזלן, כי הוא בעצם פוחד מבני אדם יותר מאשר מהשמיים. אוקיי? למה? כי הוא מסתתר, הגנב. הגזלן לא מסתתר, הוא בא ולוקח בכוח. אז מה זה אומר? שבגניבה יש עוד מימד מעבר לגזל שלקחתי את הרכוש של האחר, ומה זה המימד הזה? זה השקר, ההסתרה. הסתרתי ממנו את המידע שאני לוקח את החפץ. יש פה גזל שמלווה בשקר.
שקר המסב
זה שאתה
אומר זה
שפע. מה?
שקר המסב זה שאתה
אומר. זה גם בגזל וגם בגניבה. קיים. אני אומר שזה שלי.
לא, שוד, אני לא יודע אם הוא
טוען אחר. מה זה? הוא יכול לטעון הכל. ברגע שהוא תובע אותי, אני אטען מה שאני אטען. זה לא הבדל בין גניבה לבין גזל. הנקודה היא שאני חושב שגניבה זה איזושהי קומבינציה, אם נשים בשני הצדדים של הציר גזל מצד אחד. ושקר מצד אחר, גניבה היא איזשהו תמהיל ביניהם. בסדר? זה גזל שנעשה באמצעות של הסתרת מידע או שקר. אוקיי? אותו דבר פה אני בעצם רוצה לטעון, בגניבה דעת, יש פה מימד של שקר. אבל השקר הוא לא הנקודה. הנקודה היא הלקיחה. אני לוקח באמצעות שקר. אני לוקח ממך מידע. ולכן גניבה דעת נלמדת מלא תגנוב, ולא מלא תשקרו איש באמיתו. זה גניבה, זה הגניבה של מידע, אוקיי? אז פה זה מעניין, כי יש פה מימד של שקר בגניבה דעת, אבל הנקודה היא לא זה שלא אמרתי את האמת, אלא זה שלקחתי ממך מידע, זה הנקודה, אוקיי? מה? לא הבנתי? אם אני לא מספר לך מידע שמגיע לך, זה כמו לקחת ממך את המידע. מידע זה דבר שאין בו ממש, אז זה לקחת אותו, אין לקחת. לא לספר לך, זה נקרא לקחת לך את המידע. כל עוד המידע הוא שלך, הוא מגיע לך. לא לתת לך מידע שהוא שלך, זה בעצם לקחת לך מידע. אוקיי? זה הטענה. אז אני, מה שאני רוצה, כל זה זה רק דוגמה, אני סוגר את הסוגריים, לא יודע, לקח לי הרבה יותר זמן מה שחשבתי. אבל מה שאני רוצה להראות, שהרבה פעמים אנחנו יכולים להסתכל על איזשהו מושג הלכתי, ולבנות אותו כקומבינציה של שני מושגים משני הצדדים. כמו שבניתי את גניבה מגזל ושקר, זה איפה שהוא נמצא באמצע, אוקיי? במתעסק, אני בעצם בונה את זה כקומבינציה של שוגג, ואינו מתכוון. בעצם מתעסק זה קומבינציה של שוגג ואינו מתכוון. כשהאינו מתכוון הוא אינו מתכוון בשוגג, זה מתעסק. אומרת, אם אתה גורר ספסל ויוצר חריץ, כן? אבל אתה בכלל לא יודע שיש פה קרקע, שיכול להיווצר שם חריץ. לא שזה לא פסיק רישה. בלא פסיק רישה אתה יודע שיש פה קרקע, אתה לא בטוח שיווצר חריץ. ואף אחד לא יודע, זה סתם, כי אתה לא בטוח, כי במציאות זה לא בטוח. לא חסר לך מידע. דיברנו על זה, כן, על הספק פסיק רישה וזה. אז דיברנו בסמסטר הקודם, משהו. אז אני אומר, במתעסק, זה בדיוק אינו מתכוון, כשהפעולה האסורה שאליה אני לא מתכוון, אני גם לא יודע שהיא קורית. אני שוגג לגביה. אז אינו מתכוון שאתה מלבישים עליו גם שגגה, זה בעצם מתעסק.
זה לא שאינו מתכוון, זה היה תמיד פתור...
לא הבנתי. אם זה באמת דבר שאינו מתכוון, רק כשאתה
מוסיף לו שוגג,
זה היה פתור מצד מלאכת מחשבת. לא, באמת, ברור, יש את החילוקים בגדרי, זה שאלה שאינו מתכוון מול מלאכת מחשבת, בעצמה השאלה, דיברנו על זה בסמסטר הקודם. אני אומר, אבל ברמה הרעיונית, נכון, רק יש עוד חילוק, אתה צריך להיות מאוד אינו מתכוון, כן, נגיד בחפץ אחר, למשל, מה שרשי אומר. אוקיי? אתה זאת מאוד אינו מתכוון, כדי שתחשב מתעסק. אבל זה לא מספיק שאתה תהיה שוגג, אתה צריך גם להיות מאוד לא מתכוון. לפי תוספות אולי לא, לא משנה, זה כבר דיון אחר. אבל עדיין, ברעיון, יש פה חיבור של אינו מתכוון ושוגג. אולי אינו מתכוון מסוג מסוים ושוגג. בסדר? אבל זה מה שאני רוצה לומר, צריך להפריד פה, וזו נקודה מאוד חשובה, כי אני, עלי תקופה הייתי צריך באיזושהי שאלה הלכה למעשה. הייתי צריך לדון באיזושהי שאלה של מתעסק, הסתבכתי פה קשות ביחס בין מתעסק לבין אינו מתכוון, והאחרונים מסתבכים עם זה, מה הקשר ביניהם, ומה, מה ההבדל ביניהם, התעסתי פה גם עם שאר הרמים, לא יצאנו עם זה, לא יצאנו מזה, זה, וזה נקודה חשובה, אני אמשיך עוד קצת כדי לחדד את זה, אבל, כן.
בזמנו, הגדרנו שאינו מתכוון, זה אדם שעושה פעולה אחת, ויוצא מזה שתי מעשים,
לא, זה מלאכה שעצרה על גופה. זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. התוצאות הן גם גומה וגם האפר. הוא עושה שתי פעולות. הוא עושה שתי פעולות, לא שתי תוצאות. כן.
אוקיי. השאלה למה הוא מתכוון ביניהם.
נכון.
עכשיו, בהתעסק אין לך שתי פעולות.
למה?
אולי אתה טועה בפעולה, אבל אתה לא עושה שתי פעולות.
ברור, אבל מה שמעניין אותי זה רק הפעולה האסורה. בסוף בסוף עשיתי את הפעולה האסורה. עכשיו, הדיון שלי, למה עליה אני לא מתחייב? אז באינו מתכוון רגיל, באמת עשיתי פעולה אחרת. בפועל עשיתי פעולה אחרת, זאת התלוותה. בסדר? במתעסק, אין פעולה מותרת אחרת שבה עסקתי, נכון? אבל עדיין, מבחינת הפטור שלי על הפעולה האסורה, זה נראה כמו אינו מתכוון. בסדר?
אני
חושב
שההבדל המהותי
בין
שני מתכוון זה תמיד שאלה על... החוסר כוונה, כאילו אנחנו מנתחים את הפעולה. מסתכלים מה הבן אדם עכשיו ואומרים, יש בדבר הזה, כשמישהו גורר ספסל, אז הוא מתכוון גם, אנחנו מסתכלים מה הכוונה, וכשאנחנו מדברים על מתעסק, אנחנו לוקחים שלב לפני, כשהוא רוצה ומתכנן את הפעולה.
לא, גם אינו מתכוון זה לתכנון, לא. גם אינו מתכוון זה לתכנון, כשאתה מתכנן את הפעולה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שיבצע פה חריץ? אתה
מתכוון הדיון על הפעולה, כשבן אדם גורר ספסל, מה הכוונה בדבר הזה?
מה זאת אומרת, מה הכוונה? מה הוא רוצה להשיג? נו, ברור, מה הוא רוצה להשיג? הוא רוצה להשיג את הספסל ולא את החריץ.
ומתעסק, השאלה היא לא על מה הוא עושה, מה הוא רוצה להשיג, אלא השאלה היא תמיד על מה שהוא תכנן באמת לעשות, מה הוא רצה להשיג. אנחנו לא מתעסקים, אנחנו לא מנתחים את הפעולה, אנחנו מנתחים את הכוונות שלו.
לא, אנחנו מנתחים את שניהם. אתה מחזיר אותי לשוגג. כוונות שלו זה...
אמרת שזה דומה לשוגג.
נכון, אבל יש פה גם מתעסק וגם אינו מתכוון וגם שוגג.
אבל האינו מתכוון שפה זה לא האינו מתכוון, זה לא באמת איך שהבנו האינו מתכוון, הבנו שהאינו מתכוון זה דיון מאוד קונקרטי על על מעשים, ואיך אנחנו רואים ותופסים את
אבל עדיין,
המעשים,
הכוונות
ולא
שלו טובות.
הכנסנו את הכוונות
לא, ודאי שכן
גם
נכנסנו.
לדיון.
ודאי שכן, מה זאת אומרת? כל אינו מתכוון זה על הכוונות. מה אתה רוצה להשיג בגרירת הספסל הזה?
אבל הדיון בינו התכוון תמיד היה, האם הפעולה הזאת היא גם הפעולה הזאת וגם הפעולה, האם זה כלול גם
לא, זה תוצאה. עוד פעם, אתה צריך להבחין בין ההגדרה של הסיטואציה, לבין הניתוח ההלכתי של הסיטואציה הזאת. בהגדרת הסיטואציה, הסיטואציה של אינו מתכוון, זה כשאתה באמת לא מתכוון, לא מתכוון במובן שלא לשם זה אתה עושה את הפעולה לחריץ, אלא לגרירת ספסל. הכוונה שלך בהחלט נוטה לפה מקום. עכשיו השאלה, איך לנתח את הפטור? למה לא? בטח שכן, זה הבסיס לכל הסיפור. לא, זה היה תמיד התוצאה. הניתוח ההלכתי, אחרי שאני מגיע למסקנה, שהסיטואציה היא אינו מתכוון, ואיך הגעתי למסקנה הזאת?
זה מה שאתה מתכוון על המחשבה.
אני מסביר עכשיו. קודם כל אני צריך להחליט שהסיטואציה שבה מדובר היא סיטואציה שאינו מתכוון. עכשיו אני צריך לדון מה דיני כשאני נמצא בסיטואציה כזאת. כשאני דן בשאלה אם הסיטואציה היא סיטואציה שאינו מתכוון, הדיון הוא רק בכוונות של האדם. אם האדם מתכוון לגרור את הספסל בשביל ליצור את החריץ, אז הוא מתכוון. אם הוא גורר את הספסל בשביל הספסל, ולא בשביל החריץ, אז הוא אינו מתכוון. עכשיו אני דן, אוקיי, אז הוא אינו, הגעתי למסקנה שהוא אינו מתכוון. למה הוא פטור? עכשיו, בגלל שזה שתי פעולות שונות, שהוא עשה את זאת ולא את זאת. למה בפסיק רשע הוא לא פטור? כמו שבפסיק רשע אני רואה את שתי הפעולות.
למה הוא פטור? בגלל שזה שתי פעולות,
הניתוח
היה על
הפעולות. אבל זה הניתוח.
זה במתעסק, הניתוח הוא לא על
הפעולות. רגע, במתעסק עוד לא עשיתי את הניתוח הזה בכלל, אז חכה. אני כרגע רק מאפיין את המצב.
אתה ראת לי מתעסק קרוב בדבר שאינו מתכוון.
נכון.
זה לא באמת באותו מישור. בדבר שאינו מתכוון זה תמיד היה שאלה מאוד קונקרטית. פעולות, אנחנו...
אבל עוד פעם, עוד לא אמרתי שום דבר על מתעסק. יכול להיות שמתעסק גם אני אסביר את הפטור אותו דבר. עוד לא הסברתי למה פטור במתעסק. ניסיתי להגדיר את הסיטואציה שקרויה מתעסק. מה הסיטואציה? אחרי זה נראה למה הוא פטור. אבל מה הסיטואציה? כשאני מגדיר את הסיטואציה, יש פה ממש כמו אינו מתכוון. כשאני מגדיר סיטואציה שאינו מתכוון, זה אני מגדיר את זה לפי הכוונות של האדם, נקודה. זה ברור. זאת הכוונה, זאת ההגדרה שאינו מתכוון. עכשיו אפשר לדון למה אתה פטור בסיטואציה כזאת. כי זה שני מעשים, כי זה מעשה אחד, כן פסיק רשע, לא פסיק רשע, זה שאלות הלכתיות. לא צריך לדבר, זה ההגדרה שאינו מתכוון.
אמרת, אם הוא יודע, מה אם הוא לא יודע, מה אם הוא מתכוון. לא אמרנו בשום שלב שאם מישהו... כן מתכנן
שהדבר... חד משמעית, זה היה המשפט הראשון שאמרתי, בשיעורים שאינו מתכוון. אם אתה גורר ספסל, לא, אם אתה גורר ספסל, והמטרה שלך היא לייצר חריץ, אנחנו לא בסוגיה. אתה חייב סקילה. זה המשפט הראשון שאמרתי בשיעור אינו מתכוון. כשאתה גורר ספסל, והמטרה שלך זה שזה ייצור חריץ, אתה חייב חטאת, או סקילה, תלוי אם זה מזיז או שוגג. זה ברור, זה התחלת הדיון. רק אם אתה לא מתכוון לחריץ אלא לספסל, אז אתה אינו מתכוון. ועכשיו התחיל כל הדיון ההלכתי, או המלמדני, למה אתה פטור על אינו מתכוון? האם זו פעולה אחת, שתי פעולות, כן עשית, לא עשית, אבל ההגדרה העובדתית, מה נקראת סיטואציה שאינו מתכוון, היא אך ורק הגדרה של כוונות של האדם. רק זה. עכשיו, בינתיים לגבי מתעסק, עשיתי רק את השלב הראשוני הזה. להגדיר את הסיטואציה, מה זאת סיטואציה של מתעסק? אחרי זה נצטרך לדון, ולמה המתעסק פטור. בסדר? אבל כרגע, מבחינת הגדרת הסיטואציה, זה אותו דבר. אז זה מה שרש"י אומר לנו, שכאשר אתה שוגג, אתה יודע בדיוק מה אתה עושה, כשאתה מתעסק, אתה חושב שאתה עושה משהו אחד, האמת היא שאתה עושה משהו אחר, חוץ מזה כמובן גם יש פה את הממד של השוגג. דה לא איכה ונחתיך די איסורה, רש"י השלישי, בשגגת שבת או בשגגת מלאכות, כן, השגגה העובדתית והשגגה ההלכתית, אלא מתעסק בחתיכת היתר אבא, שיודע שהוא שבת, ויודע שחתיכת מחובר אסור, שחיתוך של מחובר אסור. ואתה יודע את ההלכות, הוא יודע את העובדות, הוא יודע הכל, הוא רק לא יודע מה הוא עושה. אוקיי? זה נקרא מתעסק. גם בקריטות, רש"י אומר, מתעסק בחלבים כגון חלב ושומן לפניו, ונודע שזה חלב וזה שומן, מתכוון לאכול שומן, והביט למקום אחר, והלכה ידו אל החלב. ואכלו. זה לא בעיה של שוגג, זה בעיה שאתה פשוט לא עשית את מה שחשבת שאתה עושה. לא היית מודע למה שאתה עושה בכלל. אוקיי? אינה מחלב וחלב לפניו, וסבור שהוא שומן, ומתכוון לאכול חתיכה זו, ואכל את זו. שתי חתיכות של חלב, והוא חושב שאחת מהן שומן ואחת חלב, והוא התכוון לאכול את זאת של השומן, אבל התברר שגם היא הייתה חלב, אוקיי? ולא דמי לשוגג, לשוגג ראינו שנתכוון לחתיכה זו עצמה, אבל סבור שהוא שומן. הוא חשב שזה שומן וזה חלב, בסדר? התכוון לאכול את של השומן ואכל את של החלב. עכשיו, האמת היא שגם זה היה חלב, הוא לא ידע, בסדר? אבל הפטור הוא לא פטור של שוגג, זה פטור שמתעסק, כי הוא בכלל לא אכל את החתיכה שהוא התכוון לאכול. זה הנקודה, אוקיי? מתעסק בהריות, אומר רש"י, כגון שנתכוון לבוא על אשתו, נתכוון לבוא על אשתו נידה, וסבור תאוראי אחותו, ואשתו לפניו, ונשמתה אשתו ולא ידע, ובא אחותו במקומה, ולא דמי לשוגג, לשוגג כגון שנתכוון לזו עצמה, וסבור שהיא אשתו. בסדר? זה שוגג. הוא חושב שהיא אשתו, והתברר שהיא לא אשתו. אבל אם זאת בכלל לא האישה שהוא התכוון לבוא עליה, אז הוא מתעסק. אתם מבינים שהגבול מאוד דק. הגבול מאוד דק. כי מה ההבדל בין לחשוב שמשהו מחובר, שהוא תלוש והתברר שהוא מחובר, לבין לחשוב שהיא אשתו, שאותה אישה, היא אשתו, והתברר שהיא לא אשתו. מה ההבדל? בשניהם זה בעצם, אתה יכול לדון, אני בעצם בכלל לא יודע שזאת האישה שאני בא עליה. אני חשבתי שזאת אשתי, והתברר שזה אחותי. לא, עצם העובדה שבאת על אותה אישה שרצית לבוא עליה, למרות שלא ידעת שהיא אחותך, חשבת שהיא אשתך. אוקיי? זה נקרא מתעסק. למה זה נקרא מתעסק?
יש רמה של כוונות, אני יכול לייחס גם לחיות כוונות, הוא מתכוון לעשות את זה, זאת התוכנית וזה מה שיצא לגול, ויש סברות וידיעות.
לא, אבל מחובר ותלוש למשל. מה ההבדל בין מחובר ותלוש לאשתו ואחותו?
אשתו ואחותו, בסופו של דבר, הכוונה היא בשוגג.
לבוא על האישה הזאת, את לא ידעתי שזה אחותי.
הידיעות יש בהם משהו מעורער, אבל בכוונות אין שום בעיה.
אז למה בתלוש ומחובר? כוונתי לתלוש את הדבר הזה, והתברר שהוא היה מחובר ולא תלוש.
כך שהוא התכוון אליה, שהוא מבצע...
אני בסך הכל לא ידעתי מה טיבו של האובייקט שבו אני עוסק, אבל עסקתי באותו אובייקט שהתכוונתי לעסוק.
אבל אנחנו סבורים שהדבר, שיש הבדל בין תלישה של דבר מותר ובין תלישה של דבר
אסור. אבל יש הבדל גם בין לבוא על אשתו לבוא על אחותו, בדיוק אותו הבדל.
לא, אבל ההבדל פה הוא לא הבדל בכוונות, הוא הבדל של...
לא, גם שם לא.
הוא הבדל ברמה של קונטקסט, של אם אתה יודע מי, אז פתאום מסתכל על זה אחרת, אבל פה...
אבל פה, אם אתה יודע מה זה...
אני אגיד שיש הבדל בין התחלתו לחתוך, לפי רק רב בעצם, שמחלק שם, למרות שהוא כבר לא מחלק, הרב הסוחר ש... זה
חיתוך
שונה,
זה באמת... אוקיי, אז בעצם מה שאתה רוצה לומר, כן, שנייה, רצית להגיד משהו?
כשאתה מתכוון לפעולה שאתה עושה, אתה לא מתעסק. כאשר אתה...
ברור, זה מה
שרש"י. בדיוק מה אתה עושה,
אז... זה מה שרש"י אומר, אבל עכשיו אני שואל, בוא ננסה לפרוט את זה לפרוטות.
אם אתה רוצה, מי הוא רוצה לבוא?
אני רוצה לבוא על האישה הזאת. משום מה נדמה לי שזה אשתי, אבל התברר שזה אחותי.
אבל על הפעולה אין
שאלה. יפה, עכשיו אני שואל, אני רוצה לחתוך את הדבר הזה. אני חשבתי שהוא תלוש והתברר שהוא מחובר. מה ההבדל?
זאת הנקודה באמת של... מה שאתה שואל זה בעצם הנקודה של המחלוקת.
שאלה אם זאת המחלוקת. אתה רוצה לומר שלפי אביי, שהתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, אין פטור של מתעסק. אז הוא בעצם אומר, זה כמו אשתו ואחותו. ולפי רבה?
לא. זה נקרא לעשות, לחתוך את התלוש, לעשות סלט, ולחתוך את זה, זה לקצור.
אוקיי, אז עכשיו, אז אנחנו מגיעים בעצם למשהו כזה, שימו לב.
למה הוא עושה משהו
להתכוון?
בגלל שהוא התכוון ולא יודע,
יצא לו אחר. לא
הבנתי.
זאת אומרת,
שמתכוון להגביל את התלוש
שפתח את המחובר, למה הוא חתם מחובר ולא את התלוש? הוא חשב שהוא מחובר, זה התלוש? כן. חשב שהוא תלוש, והתברר שהוא טעה, זה היה מחובר. זה לכאורה זה ממש כמו אשתו ואחותו.
לא, זה הוא מדבר על להגביה, זה משהו אחר.
לא, לא, לחתוך, לחתוך. זה דבר לחתוך. לא, אם זה להגביה, זה משהו אחר. אני אומר לחתוך. אז באמת נכון, לפי הבעיה, יכול להיות שזה גופה מה שהבעיה אומר. הבעיה טוען, התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה באמת לא יהיה מתעסק. זה כמו התכוון לבוא על אשתו ובא על אחותו. אבל רבה הרי אומר שהתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, זה כן מתעסק. אז למה באשתו ואחותו זה לא מתעסק? אז פה צריך כנראה להגיד שההבדל בין תלוש לבין מחובר, זה הבדל בגוף הדבר. אתה בכלל לא ידעת מה זה הדבר שבו אתה עוסק. אחותו ואשתו זאת אותה אישה שאתה רואה מול העיניים. אתה רק לא יודע מה הסטטוס שלה, או מי היא, או משהו כזה. שזה מעניין, לא יודע מה, יותר צדדי. לא במהות הדבר. לא נעלם לך משהו במהות הדבר. טוב, לא יודע. אתם מבינים שזה סיפור שמאוד קשה לתת לו קריטריונים חדים. מתי בעצם הידיעה שנעלמת ממני היא במהות הדבר, אני בכלל, זה נחשב שאני בעצם חושב שהדבר הזה הוא דבר אחר. לבין מצבים שבהם חסרה לי ידיעה מסוימת על הדבר, אבל אני יודע שזה הדבר. אז נגיד, אם אני יודע, אני לא יודע ששבת היום, או שאני לא יודע שאסור לחתוך בשבת, זה ודאי לא פוגע בידיעה שלי מהי הפעולה שאותה אני עושה. אתה פוגע בשאלה מה משמעותה של הפעולה הזאת, אבל אני, הפעולה שאותה אני עושה, זה לחתוך את הצמח הזה. זאת אומרת, זה שאני לא יודע ששבת היום, או אני לא יודע שאסור לחתוך בשבת, זה לא קשור, אני יודע את מה אני עושה, ואני אכן עושה את מה שאני יודע. אוקיי?
באמת, אם אתה, יש הבדל כאילו, יש צורה יותר חזקה לחלק את המקרים, שאם אתה מעלים את העניין של הילד, אומר, האם שני אנשים שמסתכלים מבחוץ יכולים, נניח לא להסכים על מה שהוא עשה, שאין להם שום מידע, האם יכול להיות שיתווכחו ביניהם על מה שהוא עשה, אז כשזה בעל, אחות, אשתו ושניהם יגידו, יתארו בדיוק את אותו דבר, וכשזה תלוש ומחובר, אחד יגיד,
למה? כי זה בגוף החפץ, תלוש ומחובר.
הסכמה ביניהם, ואחד יגיד, אני ראיתי אותו חותך איזשהו ירק, ואחד יגיד, אני ראיתי אותו בכלל קוצר דברים. יש כאן, אתה יכול להגיע למצב של אי הסכמה אצל אנשים שמסתכלים, ואשתו לאחותו לא יכולה...
לא, אי הסכמה אצל אנשים שמסתכלים, זה פשוט בגלל שבגוף הסיטואציה באמת יש הבדל. אשתו ואחותו זאת אותה אישה עצמה, השאלה אם היא אחותו או אשתו, זה מידע, זה לא... זה מידע.
אתה יכול לנפח את ההבדל, כי אתה אומר, מה יקרה כשמישהו אחר יסתכל על הדבר הזה? ואני אשאל אותו מה הוא עשה.
בסדר, אז אני אומר, הוויכוח בין שני אנשים שמסתכלים על הדבר, זה אינדיקציה לכך, האם יש הבדל בגוף הדבר או לא. כן, אז אם נשמתה אשתו ולא ידע, ובאה אחותו במקומה, מה זה? זה מתעסק. כן? אבל אם אני באה לאישה, לא באה מישהי אחרת במקומה, אלא אני באה לאישה מסוימת, בסדר? חשבתי שהיא אשתי והתברר שהיא אחותי. לא באה אחותו במקומה. זה לא מתעסק, זה שוגג. נכון? זה מה שרשי אומר. לכן רשי גם אומר שבנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, נתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר, זה בסכין ובחפץ אחר. אם זה היה כמו שתוספות אומר, זאת אומרת שאני התבלבלתי לגבי הירק עצמו, שהוא חשבתי שהוא תלוש, התכוונתי להגביע אותו, והתברר שחתכתי אותו, אז רשי אומר, דבר כזה לא יהיה מתעסק. כי זה בגוף הדבר. תוספות אומר שכן. אתם רואים שיש פה הרבה מחלוקות, שבסך הכל השאלה איפה להעביר את הקו, בין פרמטרים שמהותיים להגדרת החפץ, או להגדרת הפעולה או החפץ, לבין פרמטרים שהם חיצוניים לסיטואציה. אם זה פרמטרים שהם חיצוניים לסיטואציה, אז אם אני לא יודע אותם, אני שוגג. אם זה פרמטרים שמהותיים לסיטואציה, ואני לא יודע אותם, אז מבחינתי זאת סיטואציה אחרת. אז אני מתעסק. וגם שוגג. אבל חוץ משוגג, אני גם מתעסק. אוקיי? עכשיו, איפה בדיוק עובר הקו בין הפרמטרים המהותיים לפרמטרים החיצוניים או הצדדיים? זה יכול להיות מחלוקות בין המוראים, מחלוקות בין ראשונים, הבדלים בין סיטואציות, תלוי קונטקסט. זאת אומרת, זה מאוד לא ברור, אני אביא לכם רק את ה... אני אחדד את זה קצת יותר ברמה הפילוסופית. כשאנחנו מנסים להגדיר מושג מסוים, או סוג מסוים של חפצים, אז אנחנו בעצם צריכים לעשות הבחנה בין המאפיינים המהותיים של הדבר, לבין המאפיינים המקריים. נכון? הרבה פעמים שמעתי אנשים שואלים, למה בתהליך הגיור נורא מקפידים עם הגר לראות שהוא יודע מה כשר ומה לא כשר, ושמירת שבת וכולי, ואף אחד לא מקפיד איתו על עניינים מוסריים. גניבה, רצח, כיבוד הורים, אני לא יודע, כיבוד הורים בגר זה בעיה, אבל לא משנה, גניבה ורצח. אז לכאורה זה כאילו מאשימים את ה... את בתי הדין, את הדוסים, את הרבנים, לא יודע מה, בזה שהם בעצם מתמקדים במצוות פולחניות, ומתעלמים ממצוות מוסריות, שהן גם מצוות ואולי אפילו חמורות יותר. רצח יותר חמור משמירת שבת, או מאכילת כשר. אוקיי? אז למה בגיור אתה דורש דווקא את העניינים הפולחניים, ולא את העניינים המוסריים? והתשובה היא תשובה לוגית. שמי ש... אני... אין צורך לבדוק אם הוא מחויב לאיסור רצח או לאיסור גניבה, כי איסור רצח ואיסור גניבה לא מגדירים יהדות. כל אדם נדרש לא לרצוח ולא לגנוב. אתה רוצה מבחנים או קריטריונים שיגדירו האם הבן אדם עומד בקריטריונים של יהודי, אז אתה צריך לקחת מאפיינים כאלה שמאפיינים דווקא יהודים. נכון? דברים שמאפיינים דווקא יהודים זה בדיוק לא המצוות המוסריות. ואת אם אתה רואה שהוא רוצח, אז הוא לא בן אדם, לא שהוא לא יהודי. אין טעם לי, זה כמו שאני, אני לא אגדיר בן אדם לפי השאלה אם יש לו שתי רגליים. יש עוד יצורים שיש לו שתי רגליים. אתה לא תגדיר בן אדם לפי השאלה אם הוא לובש מכנסיים, למרות שזה נכון. רק בן אדם לובשים מכנסיים, נכון? אז לא מאפיין מהותי. אוקיי? מאפיין מקרי. אתה רוצה להגדיר מושג או סוג מסוים של דברים, אתה צריך לבחור את אותם פרמטרים שמייחדים דווקא את הסוג הזה לעומת סוגים אחרים. אם הם לא, זה בכלל לא קשור לחשיבותם. זה קשור למידת הייחודיות שלהם. נגיד, החשיבות של רצח בהלכה היא החומרה הכי גדולה שיש. אבל רצח לא מייחד יהודים, איסור רצח. אז אין טעם להגדיר יהודי לפי השאלה של איסור רצח. יחסו לאיסור רצח. כי זה לא ייחודי, לא כי זה לא חשוב. אוקיי? לכן, כאשר אנחנו מגדירים דברים, אנחנו צריכים לאסוף את כל המאפיינים שהם ייחודיים לאותו דבר שאנחנו רוצים להגדיר. ולכן גם פה, כשאני רוצה להגדיר את הפעולה, או את החפץ שעליו אני פועל, ואני חייב לעשות את ההגדרה הזאת לצורך מתעסק, כי מתעסק זה תמיד כשאני עושה את משהו שלא הייתי, לא חשבתי שאני עושה אותו. התברר שעשיתי משהו שהוא לא המשהו שאותו חשבתי שאני עושה. זה נקרא מתעסק. עכשיו, מתי מתברר שזה לא אותו דבר? כאשר חסרים מאפיינים שהם מהותיים להגדרת הפעולה או החפץ שאותו חשבתי, נכון? עכשיו, מה זה נקרא מהותי? פה אפשר להתווכח. יהיו ראשונים שיגידו שזה מהותי, יהיו ראשונים שיגידו זה לא מהותי. או המוראים שיגידו זה מהותי, המוראים שיגידו זה לא מהותי. זאת אומרת, השאלה הזאת של שאלת ההגדרה, שאלת המהותיות של המאפיינים שבהם אני עוסק, היא שאלה פילוסופית, הכרתית, כזו או אחרת, אבל פה היא זו שקובעת את ההלכה, מתי אתה מתעסק ומתי אתה שוגג. אם חסרים מאפיינים מהותיים שמגדירים את הדבר עצמו, אתה מתעסק. אם חסרים מאפיינים צדדיים שהם רק נסיבתיים, אז אתה שוגג. אבל עדיין יכולים להיות ויכוחים, וזה אני חושב הגדרה שמקובלת על כל באי עולם. כל הראשונים והאחרונים אני מתכוון. כן? כל הוויכוחים ביניהם זה רק בשאלה מה הם מאפיינים מהותיים ומה הם מאפיינים נסיבתיים. אלה הוויכוחים. אוקיי? טוב, נעצור כאן ונמשיך בפעם הבאה. מה? מה?
מה?